הגמרא במסכת חולין, דף בדלת, אומרת, דרש המעבירה, זמדין אמר המשנה דרבי אמן, זמדין אמר המשנה דרבי עשה. למדנו במשנה באבות, שאדם צריך להיזהר, לומר, להשתתף, לומר דבר בשם אומרו. ואומר דבר בשם אומרו, מדי גאולה לעולם שנאמר, ותאמר אסתר המלך בשם מרדכי. המעבירה אמר הלכה, פעם אמר את ההלכה הזאת בשם רב אמן, ופעם אמר בשם רב עשה. שמע את זה גם מרב אמן וגם מרב עשה, ולכן אמר את זה בשם שתיהם. רב אמן ורב עשה הם שני אחים, תלמידי חכמים, שניהם תלמידיו של רבי, של רב, מוזכר בגמרא, והם עלו מבבל לארץ ישראל. רב אמן ורב עשה חסידים היו, אומרת הגמרא. היו שני אחים כהני חשיבי בארץ ישראל, מהכהנים המובחרים החשובים שהיו בארץ ישראל. היה להם ישיבה בטבריה, והם לימדו אותנו הלכה, שאם אדם לומד תורה באיזה מקום, יש לו שיעור תורה קבוע, טוב שיתפלל בתפילה אחריה באותו מקום שהוא לומד תורה. באותו מקום, במקום בינה, שם תהיה תפילה, שנאמר לשמוע אל הבינה ואל התפילה. בינה זה תורה. ופחדים שבינה זה תורה, במגילת איכה כתוב קומי רוני בלילה לראש השמורות. אדם צריך לקום בלילה לעסוק בתורה. מה אומרת החל ביטו באב, השבוע היה לנו ביטו באב בבקשה ביום שני, ביטו באב הלילות מתחילות להתארך, ואדם חייב לעסוק בתורה בלילה. אז בזמנה מזמן הגמרא למי שני בתחילת הלילה. אז אדם היה קם, שעה, שעתיים, לפנות בוקר, נעלו את השעה, כעוסק בתורה. היום בימינו התהפכו היוצרות, ופחות בתחילת הלילה. אדם צריך להיזהר כל הלילות ללכת ולהוסיף בנהם ולימוד תורה. החל מעכשיו, כי הלילות מתחילות להתארך. השקיעה הולכת כעת אחורה. ואותו דבר, הזניחה קדימה. הלילה מתארכת מהסוף וגם מההתחלה. כתוב הפסוק, קום מרוני בלילה לראש השמורות. אשרי האדם שזוכה לקום מוקדם בעלות השחר ולשבת ולעסוק בתורה. נכון שתקנו בקשות פיוטים, זה תקנו לעם ארצים, עמי הארץ, שלא יודעים ללמוד תורה, אז אמרו להם, תשאירו שירים, פיוטים, בקשות, אבל לא שכל הזמן אדם יעבד בבקשות. אדם יקבע לו שיעור תורה כל בוקר, תורה גדול מאוד, הלכות, ילכות יוסף, בן ישחי, מוסר, גמרא, משנה, שידע כמה שאדם מצבו יותר ידיעון זה חשוב. וכתוב קובץ על יד ירבה, גאון מבינה שאלו אותו פעם תלמידיו, רבינו איך תהיה את הגאון? אמר להם בחמש דקות. לא בחמש דקות אפשר להיות גאון? אמר לא. הכוונה חמש דקות פה וחמש דקות שם. יש הרבה כסף קטן שמתבזבז. ואני פה למדנו מוסר, תראו לא מזמן באמריקה, הגמרא אומרת, כל מה שקורה בעולם, אדם צריך ללמוד מזה מוסר. באמריקה תפסו איזה גנב אחד בינלאומי, הכניסו אותו לבית סוהר. מה הוא היה? מה הוא עשה? הוא נתן הוראה לכמה בנקים שם בארצות הברית. בסוף החודש הם עושים מאזן חודשי. אז יש, אתה יודע, זה לוקח המים, עולה 254 שקל, 82 אגורות. והחשמל יוצא גם כן בצד חשבון, עם המע"מ, והטלפון, והסלקום, וכולי וכולי וכולי. אז יש בחשבונות בסוף 13 אגורות, 14 אגורות, 92 אגורות, הוא נתן הוראה למחשב, ומחשב זה גולם. אמר המחשב, כל אגורות נעגל את הכל באפסים. כל האגורות תעביר את זה לחשבון מספר זה לזה, לחשבון שלו. הוא נתן הוראה למחשב. ואז המחשב של הבנק, כבר באופן אוטומט בסוף החודש, שמח את כל האגורות. עכשיו אנשים לא עוקבים אחרי האגורות שלהם, לא מעניין אותו, הוא מסתכל על המספרים של הדולרים. אבל סנטים ואגורות וכסף קטן, בן אדם לא מסתכל. הוא עשה את זה כמה חודשים, נהיה מיליארדר. מיליארדר נהיה. תפסו אותו בסוף, סוף גנב וקנייה. אבל מה אנחנו אומרים לנו? איזה מוסר אנחנו לומדים כאן? שלא יזלזל באגורות הקטנות האלה. אדם מבזבז חמש דקות לפני השיעור, עומד פרפט בחוץ, מה נשמע, מה זה. אחר אחד שמתחילים לנצח, גם פה יש כל זמן מסתכל איך הדינטלטור הזה עובד, ומה עם הפרוסנט הזה, ומה עם זה, ומה עם זה. وجماع وحاجة يوصلنا عن الكنيسة جنب مدخلة مقابل زمان نحكى لها أوتوبوس مقابل زمان عشاء أبو حمد وحنان وبيت مقابل زمان بكثير نحن نستكر بإماما نحن قلنا نصور شعور جد بيزبوس فبنا نعم أخي نسودان أخي زريز فأنت رأي تمين تتصور كل دفع بزمان لكل دفع بندوياك אתה מוצא אצלו בזבוזים כאלה קטנים. ועוד מבינה, היה נזהר על הדקות האלה. כשהיה בבית הכנסת, היה רואה, עדיין הגיע הזמן תפילה, יש עוד שתי דקות, ישר בארון הספרים, מוציא ספר, קורא עמוד. מחר זה עוד עמוד, ומחרתיים עוד עמוד, בחודש זה ספר. אם אדם יתחיל לעקוב, ימצא שבלי סוף הוא מזבז, וזה התורות הקטנות. הגמרא אומרת, צדקה למה היא כל כך חשובה? כתוב בפסוק, ויתבש צדקה כשריין. מה זה שריין? זה אותו שריון שהגיבורים יוצאים למלחמה. היו נלחמים בחיצים, ברמחים, בחרבות. אז מה עושים? היו לובשים שריון. מה עשוי השריון הזה? נחושת. כולו עשוי קסקסים, קסקסים של נחושת. כמו קסקסת של דן. לובחים, מהים, ועליו עושים את המחרוזות, מחרוזות של קסקסים. שורות שורות. אז למה אתה נגיד קסקסת? כמה זה קסקסת? כל הבגד הזה מורכב מקסקסות. קסקסים כאלה. לקחתי קסקסת, לא קסקסת, לא קסקסת. עשיתי מזה שריון שלם, ואז זה מגן, זה החוק מגן הכי אמין. זורקים חץ, והיו מושכים את זה גם כן לשמן, העם התחלק, ואז האדם נגן על עצמו. מה השריין הזה? קסקסת וקסקסת, מצטרפת לשריין, כך צדקה. אדם נותן פרוטה, ועוד פרוטה, אל תזלזל אפילו בעשר אגורות. כל פרוטה כפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. רבותיי, גם בזמן זה אותו דבר, כי הזמן יותר יקר מכסף. אם היינו יודעים מה זה ערך של זמן, לא היינו יושבים בבטלנות אפילו רגע אחד, לא היינו מבזבזים אפילו שנייה. אבן עזרא אומר, אם אתה היה יודע כמה הוא מפסיק בזמן, היה רוצה להרוג את זה שמבזבז לו בזמן. אל תראה, זה החיים שלנו, זה הדבר הכי יקר בחיים, זה זמן. וכן אדם צריך לשמור על זמנו יותר מכל הדברים כולם. הרשש כותב, מה דנים את האדם בראש השנה? הרי ידוע שבשעת תקיעת שופר דנים אז את האדם. מה דנים אותו? על איזה דבר בראש ובראשונה? על גזל, על עריות, על עונת דברים, עונת ממון, על מה? אומר לו, דבר ראשון על הזמן. כל שנייה ושנייה במשך השנה, עכשיו אנחנו שנת תשנ"ז, עוד אף מסתיים את השנה הזאת. מגיע ראש השנה, תעיר שם את כל הישנים שם, שהתעוררו. עוד מעט מגיע ראש השנה, כתוב שנה, למה אתם באים בשופר? אומו ישנים מתרדמתכם. הרמב״ם אומר, אלה העוסקים בהתי העולם הזה שלא שמים לב מה קורה. אומר, כל רגע ורגע מגיע ראש השנה, דנים את האדם. מי ראש השנה תשעים זין? עד ראש השנה תשעים חן? תן דין לחשבון, מה עשית? כל יום, כל שעה, כל רגע. אז זה החשבון האמיתי. אין רבי המדר רבי עשה, היו מדקדקים בזמנם הרבה מאוד. איפה היו מתפללים? איפה שהיו עוסקים בתורה. להאבו, היה להם 13 בתי כנסת בפרמיה. אתם יודעים שהגמרא אומרת את כנסת, זה לא כמו היום, כל 10 אנשים בית כנסת. או יותר נכון, כל 10 יש להם 2 בתי כנסת. אלא הפעם היה בזמן הגמרא בית כנסת, אין פחות מ-10-12 אלף איש. פי אלף מהיום, 12,000, 10,000 אנשים. מי לא היה עובד בבית הכנסת? כולם היו עובד בבית הכנסת. בית הכנסת בזמן הגמרא במצרים ואלכסנדריה, הגמרא מספרת, היו כפליים בבית כנסת אחת. כפליים יוצא מצרים. מיליון 200,000 איש. הגמרא שואלת איך הם שומעים את החזן, לא שומעים אותו, היה להם סודרים, בגדים, דגל מגן אברהם, נטפים בדגל, כולם עונים אמן. על דגל שלי מחיי המתים, רואים דגל מחיי המתים עונים אמן, כולם יחד. אחר כך הקדישה, קדוש, 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 מנפנף בדגל שלוש, עושה שלוש, יודעים זה קדוש, קדוש, קדוש. הנושא עוד אחד, פנות כבוד השם בקומו, עוד אחד, גיבלוך. היה להם איתותים כפה יודעים. אמרו את היושבים שם לבד, חייתים היה להם אגף שלהם. סנזרים, אגף שלהם. תפילים, אגף שלהם. צופי זהב, אגף שלהם. צופי חסף, אגף שלהם. לפי בעלי החלקות כפה יושבים שם. כפה יותר חסף, למה? יש מצווה להתפלל במקום שיש קהל גדול, משום שנאמר, ברובעם הדרת מלך. כמה שיש אנשים יותר, איך יש כבוד בקדוש ברוך הוא. כבד בקדוש ברוך הוא. היום בעבודתנו, בבית מסוכנים, לא, כשאין ברירה, אין ברירה. אבל כשיש ברירה, אני להתפלל, כמה שיש יותר קהל, אבל בתנאי ששליח ציבור, יהיה שמיים, עובד השם באמת, שמקיים כל ההלכות שכתובות בגבי שרי הציבור, הוא מקיים אותם כמו סתם. זה רבי המלך הזה. מה היה איתם? היו מתפללים, היה להם 13 בתי כנסת גדולים בטבריה, לא היו מתפללים שם. אז איפה היו מתפללים? איפה שהיו עוסקים בתורה. זאת אומרת, אם אדם יש לו שיעור תורה קבוע, סיים את השיעור ויש כעת תפילה, יש אפשרות להתפלל פה איפה שהשיעור, או ללכת כמו שאמרנו לבית הכנסת גדול, תוותר על בית הכנסת הגדול ותתפלל כמו שאתה לומד, במקום לינה שם תהיה תפילה. וזה טעם אחד. עוד טעם כתב בבית ישעיה אמר שלום, שהאדם שבא להתפלל, הרבה פעמים אנחנו רואים שהתפילה שלנו אינה עולה ואינה מתקבלת. למה? לא בחינה. צריך אדם לדעת שיש הרבה מקטרידים. אדם בא להתפלל, מיד באים המקטרידים, מקטרידים עליו גם תפילתו. עליו שאם עשה את העבונות, או מקודם כדלל ופיזה וכדש, שרוצים מפיו דברים לא יפים, או דבר שומרה וחילות, באים המקטרידים ועומדים, זה האיש עכשיו דיבר כך וכך לשומרה, כך וכך דיבר בנות, כך וכך דיבר וחילות, ועכשיו הוא רוצה להתפלל, תפילתו תועבה. זה יכול להיות סיבה אחת. סיבה אחרת, והאם התפילה אינה נאמרת כמו שהיא צריכה להיאמר. נאמרת בברוצה, נאמרת שלא בכוונה, נאמרת בחיתוך מילים, לא כמו שצריך, או בלי כוונה גם, או מי יודע איזה מחשבות זרות יש בתפילה. והאם חזן מסלצל בקולו כדי שישמעו אותו ויעבור אותו, או חס ושלום מתכוון לדברים יותר גרועים, הכל יכול להיות. כל זה גורם שהתפילה לא תעריך של הצילום. עכשיו, שטן בא ומקטרק, ואין אדם שיכול להתנצל ממנו. כך אומר רבי יוסף חיים בסיפורו בן איש חיים. שאין אדם שיכול להתנצל מהשטן שבא לקטרק. לכן תקנו לנו, לפני התפילה, תראוי בלן שפת למשל. בא חזר להתפלל אחרית, אז קדיש עושה אותו בניגון, כל פעם מחפש את זה במנגינה אחרת. החזן צריך להיזהר באותו רגע, לא לכוון שיגידו עליי איזה חזן אתה, איזה מנגינה, והוא מסתכל בצדדים, אני איך אני היום בסדר, שאתה איזה חצי קוסביסטי ובא ועולה. לא, תיזהר, תעשה לשם שמיים, תכוון, איך כתוב? כבד את השם לעונך, אמרת עכשיו נקרא מעונך אלא נקרא עונך. אמרתי, לא כתוב נקרא עונך, כתוב מעונך. אלא פירוש מעונך ממה שחננך. אחד חנן אותו בכסף, אז הוא יכבד את הקדוש ברוך הוא בכסף, שיתרום שבית הכנסת תהיה מפואר, שהישיבה תהיה מפוקרת. יש אדם, חנן אותו השם באיזה רעיונות, בשכל טוב, אז הוא נותן רעיונות איך לשפר, איך לקדם, ויש חנן אותו בקול יפה, אז הוא משתמש בקול היפה שלו, לשוטח את הבורא ולזמר לפני השם יתברך. אבל לכוון לשמו של השם יתברך. אומר הגאון רבנו יוסף חיים, עכשיו בא הזה, ומה מביא החזן לבית הכנסת להתפלל, מיד השטן גם כן מגיע. גם הוא מגיע. מגיע השטן, הוא רואה את החזן להתפלל, גם הוא בא רוצה לקטרק. אבל השטן, כאילו הוא אין לו בשכל, כמה שהוא רשע. וכתרק גדול, אבל שכל אין לו. וכשחיכו שכל, השמיים הוא לא עמד בתור שמיים. אז הוא שומע, באים להתפלל, רואה, באים להתפלל מנחה, באים להתפלל ערבית, אז הוא גם מגיע לבית הכנסת. שומע אותם מתפללים, אני מתפלל ומתחם תחתית, כולן איך שיתחיל החזן לקטרי. אבל רואה שהחזן, לכן נגיד קדיש, הוא כנראה נגיד איזה מנגינה. אבל זה לא נשיבים פה, זה כנראה פה, אני טעיתי. או מולך יוצא החוצה, לראות אם כתוב על השלט בבית הכנסת צודאי, או בית הכנסת סיני, או אני יודע, כרם שלמה. הוא רואה, אולי זה פה אולם בעלינו, השם לשמור, אחד התרבות, מה זה פה פה לשיר? אז הוא עוזר והולך. הוא רואה מנגדים, הולך. לכן תקנו, רואה, בתפילת יוצר, בקדיש מנגדים, ערבית מנגדים. למה כתוב? לשמוע אל העינה ואל התפילה. קודם תשיר, תעשה את השיר קטן, רינה, אז השטן בורח, הוא חושב, אלה באו לשיר. למה? הוא לא אוהב שירים, הוא אוהב ילדות. השטן נמצא איפה שיש ילדות. עבד, כדרות, שחור, אבל שמחה הוא לא אוהב שמחה. לכן, זה אחד הטעמים. נחזור למה שאמרתי. רבי אמר ורבי עשה, אמרו את הדין הזה. כתוב בפסוק, טוב איש עונן ומלווה, יחקל דבריו במשפט. זה פסוק בתהילים. אומר דוד המלך, טוב האדם שהוא חונן ומלווה, והוא אבל את התוצאות שלו יחקל אותם במשפט. שואלת הגמרא, מה זה יחקל דבריו במשפט? מה זה, מה יש לחקל? לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. ירבש ויתכסה מה שיש לו. ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. שלוש מדרגות יש בהוצאות. אדם את ההוצאות שלו צריך לתכנן. אוכל ושתייה תמיד לאכול פחות. הלא הרמב״ם כותב שכל הצרות וכל המחלות שיש לבני האדם תוצאה מאוכל לא נכון, מאוכל מיותר. הבן אדם הרבה מקרים, הרבה פעמים, ברוב הפעמים אוכל מפני שיש לו תאווה ויש לו גירוי לאוכל. לא בגלל שהגוף זקוק בזה. אדם צריך לאכול רק מה שגופו זקוק. כמה ויטמינים, כמה קלוריות ליום, זה הוא צריך לאכול. יותר מזה, זה מביא כל המחלות. הרמב״ם בספרו יד החזקה והלכות דעות בפרק א' כותב שגוף בריא זה חלק מעבודת השם. כי אם האדם הגוף שלו מקולקל, הוא לא יוכל לעמוד את זה שלו. המוח לא עובד נכון, הריכוז שלו לא במקום, הוא ישן מתי שלא צריך לישון וער מתי שלא צריכים להיות ערים, הוא מתנפח, הגוף שלו לא מתפקד נכון כתוצאה מאוכל לא מסודר, ארוחות לא מסודרות, ואוכל מופרז. אסור לו לאדם לאכול יותר מכדי צורכו. וכדי צורכו זה כמעט מחצית ממה שאנחנו באמת אוכלים. כי החצי זה אנחנו זקוק, החצי השני זה כבר סתם, המוח כבר לא יודע, יש לו איזה חשק ואיזה דבר טעים או מתגרה באיזה דבר, ולא יכול לעצור את עצמו. כמו שתינוק רואה איזה שוקולד, רואה איזה ממתק, והוא רוצה דווקא שאבא יביא, גם אנחנו תינוקים גדולים, לפעמים נכשלים, ולאכול כל מיני מאכלים. אז אדם צריך לאכול ולשתות פחות ממה שיש לו. זאת אומרת, לפי המשכורת, לפי ההכנסה החודשית או השנתית שיש לו, יחשב את האוכל, יוציא על אוכל פחות, כמו אומרת הגמרא. אבל על בגדים צריך להוציא כמו שיש לו. אז לא יוציא יותר מדי. הבגד, יש בו גם חלק של יצר הרע, ויש בו חלק של יצר הטוב. אז תמיד כל דבר יש חצי טוב וחצי רע, בכל דבר בעולם. גם הבגד. הבגד יש דבר טוב, הבגד בא לחסות את האדם, להצניע אותו, לקבל אותו, אבל יש בו גם כן חלק של יצר הרע, שהבן אדם, הגמרא אומרת, כמו אצל יוסף הצדיק. ויהיה אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף. מה זה בתחר הדברים האלה? יוסף הצדיק היה נער, אבל היה יפה תואר ויפה מראה. היה צדיק, אבל הדבר לחיסת עליו, יש ביקורת עליו. מה הייתה הביקורת עליו? היה עומד מול הראי, מסלצל בסערות. היה בחור צעיר, בן 17, 18. ו... והיה בודק את החליפה שלו, את הבגדים, המנג'ה, את החולצה, שהכל יהיה מבוהה, שיהיה כמו שצריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבא שלך שם יושב, בוכה ומתאבן עליך, ואתה פה מסלסל בשערך. עצוב אותה, נראה מתוקן. מספיק, הסתכלת, ראית, אתה בסדר, תמשיך לעסקים. אבל אתה עמוד, תשקיע שעות וזמן בבגדים שלך, הנה אני מגרה לך את הדור. וזה הדור, יש את פוטיפר, את אלה. ואני חניצה אותו לבית הסוהר, 12 שנה. 12 שנה. אם הוא לא היה מסלסל בשערו ולא זה, לא הייתה הרבה למשה קצום את דיבה, לא היה קורה כל הדבר הזה. אבל מהשמיים הייתה זאת. אבל מצד שני, אדם צריך להיזהר גם שלא יפרש בגדים מתונפים, שלא יפרש בגדים מזוהמים. הגמרא אומרת שבגד שאדם לובש והוא לא מכובס, מביא לידי שעמום. מה זה שעמום? לא מה שהיום אומר בשעמנתי. שאומר לידי שיגעון. כשאדם לובש בגדים, ערוביתה לרושה. מה זה ערוביתה? ראשי אומר, זיהום זוהמה שיש בבגד. ואם אדם רואה שהבגד שלו כבר מזיע, מלוכלך, יש כתם, יש לכלוך, היה להחליף את הבגד. זה שאדם לובש בגדים מלוכלכים, גורם אחר כך שחלילה וחס לעמדו משתבש את עליו. ולמה? תדעו, הסיטרא אמרה, לפחות הרשע והטומאה בעולם, איפה הם נמצאים? איפה שיש זוהמה. איפה אנחנו יודעים? אדם שנכנס לשירותים ויוצא משם, אפילו לא עשה צרכה, חייב לרחוץ את הידיים. למשל, לדוגמה, לפעמים יש לו את המטאטא, הוא שכח איזה כלי שם, איזה חפץ. הוא נכנס לשירותים להוציא את זה. אם נכנס לאמבטיה, כשבאמבטיה אין שירותים, נכנס לאמבטיה לקחת חפץ, לא צריך לרחוץ ידיים. אבל אדם שנכנס לשירותים, או אם יש בתוך האמבטיה שירותים, ויצא משם אפילו שהוא לא עשה צרכים, חייב לרחוץ ידיים. למה? יש שם רוח טומאה, יש שם די שורה על הידיים, כמו שאדם קם מהשינה. אוקיי, זה דרך אחד, שבשינה אנחנו נותנים עם כלי, שיוצאים בשירותים, לא חייב בכלי. יש כנידות, עדות מסוימות שנוהגים עם כלי, אבל מעיקר הדין לא צריך לטול בכלי שיוצאים מהשירותים. אבל, למה צריך לטול ידיים שיוצאים משירותים? מפני שיש שם רוח תומה, למה יש רוח תומה שם? אומר הרשב"א, מהזוהמה, שירותים זה מקום שיש שם זוהמה. כל מקום שיש שם זוהמה, הטומאה באה ויושבת שם. אותו הדבר בבית מחן, כשאדם נתן ציפורניים, צריך לחוץ ידיים אחרי שנותן ציפורניים, כשאדם מסתפר או מתגלח, צריך לחוץ ידיים אחר כך. ואם לא רוחץ ידיים, חס ושלום, במשך הזמן הוא מגיע לכל מיני צירוף דעת, דיכאון, שעמום, בלבול המוח, חולי, מי יודע מה יכול להיות, כל מיני דברים לא טובים יש כתוצאה שאדם לא שומע את דברי חכמים. למה? התומעה איפה היא באה? איפה שיש לכלוך. איפה שיש לכלוך. לכן התורה מצווה אותנו על ניקיון, התורה מצווה אותנו על היגיינה. הדבר הראשון שיהודי עושה שקם בבוקר זה הוא אומר מודה אני לפניך. הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מתלבש הוא נוטל ידיים. למה? כי הידיים מזוהמות, הידיים טמאות, שתי טעמים יש. הרשב"א והראש, אחד אמר שרוח טומאה שורה על הידיים, זה אומר, הראש אומר, לפני שהוא נוגע במקומות המכוסים, והידיים שלו מלוכלכות, הוא חייב לגדול אותם בכלי. הוא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ואחר כך הוא יכול להתלבש, יכול להגיד את כל ברכות השחר ואת כל הדברים שצריך לעשות. אבל כל עוד ולא, אדם לא עשה לידיים, אסור, השם הצילנו, הגמרא אומרת, יד לעין תסמן. אם הוא נוגע בעין שלו, יכול להיות עיוור אחר כך. אז הוא מאבד את כושר הראייה. אז הרופא אומר לו, לא אכלת גזר, אז נהיה לך ככה, אבל זה לא עוזר, הוא לא יודע, אבל למה הוא לא אכל גזר? למה שהוא נגע בלנטילת ידיים? הגמרא אומרת את זה. אז כך יוצא, כבודי צריך להיזהר, נמצא שהבגד של האדם יש עליו קדושה. כמו איפה למדנו את זה? אנחנו שהבית של האדם שורה זה רוח קדושה ורוח טהרה שהאדם לובש אותו כמו שצריך. תראו הגאון רבנו יוסף חיים, יש לו למעלה מ-60 ספר הוא חיבר. בין הספרים שכתב, כתב ספר שנקרא לשון חכמים, שני חלקים. כל הספר הזה קובץ של תפילות שונות לכל ימות השנה, לחגים, למועדים, לשבתות ולכל מיני אירועים. יש שם תפילה אחת מאוד מעניינת. הוא כותב שם תפילה שכשאדם קונה בגד חדש, יש הלכה רבותיי, כשאדם קונה בגד חדש, זה לא משנה אם זה ז'קט, אם זה סוודר, אם זה חולצה, אם זה מכנסיים, בגד שנראה מבחוץ, הכוונה בגד עליון, וזה חדש, הוא חייב להודות לקדוש ברוך הוא. למה? יש הרבה אנשים שקנו בגדים והם כעת שוכבים מתחת לאדמה והבגדים נשארו בארון. ויעקב אבינו אמר ונתן לי לחם לאכול ובגד לבוש. יש הרבה אנשים שהארון שלהם מלא 365 חליפות כבניין ימות השנה, אבל הם שוכבים בבית חולים או נמצאים בבית אבות או באיזה מחלקה גיאטרית. אז אלה מסכנים, אלה לא יכולים ללבוש את בגדיהם. אנחנו ברוך השם יכולים לצאת ולבוא ולבוש בגדים. כשאדם חי וקונה בגד, כמו שכשהוא שותה מים הוא מברך שהכל נהיה בדברו, וכשהוא רעב ואוכל לחם המוציא לחם מן הארץ, כך כשאדם לובש בגד חדש חייב לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. כי לא ייתכן שאדם ישתמש באיזה דבר בלי להודות קודם לקדוש ברוך הוא. אבל הרבה יוסף חיים מוצאים שם עד כדי כך תפילה שאדם לוקח בגד חדש, חולצה, כמה כבר עולה חולצה? 50 שקל, 30, 60, יש כל מיני מחירים. אותה חולצה שהוא לובש, זה שיבש אותה, אומר יעמוד ויאמר מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי שאתה דואג לנו לצורכנו ודואג לי לתת לי כלכלת נבטי, פרנסתי, ואתה בטוחה נתת לי הבגד הזה לבוש. יהי רצון לי לפניך שבכל שעה וכל עת שאלבש את הבגד הזה יהיה לי לטובה, לברכה, לזוסור, לשמחה, לקדושה, לעבודתך ולעבודתך. תשכין על הבגד הזה רוח קדושה, רוח טהרה. כל בגד יש לו גם כן מלאך שממונה עליו. אנחנו רואים בגדים, חושבים שזה מי יודע מה זה. גמרא אומרת חנוך שנעשה עכשיו חנוך, מה הוא נעשה? נעשה מלאך שהוא ממונה למעלה, שכל המלאכים מתחתם. מי זה? זה מנתץ על הפנים שנאמר ויתלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו האלוהים. חנוך זה סבא של נוח, הוא סבא של מתושלח, אבא של מתושלח, מתושלח אביו של למך ולמך אביו של נוח. אז זה אבא של סבא של נוח, זה היה חנוך. הקדוש ברוך הוא לקח אותו למעלה. למה? חנוך צדיק היה, אומרת הגמרא, והיה תופר מנעלים, היה סדלן, עושה נעליים, ועל כל תפירה ותפירה והיה תופר נעליים ביד, עבודת יד, היה אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה היה. אז תארו לכם מה זה בגד נעל בגד על אחת כמה וכמה. היום המכונה תופרת 100 חליפות ביום מוציאה המכונה. יש מכונות היום בחוץ לארץ 1,000 חליפות ביום. אבל מי יודע מה יש בכל תפירה ותפירה, הקדוש ברוך הוא, מה מתן בבגד הזה. אדם שבא לוקח בגד צריך לברך עליו. הבגד יש עליו רוח קדושה, יש עליו רוח טהרה. רבנו אריה אומר אדם צריך להיזהר לא לבזות את הבגד. לפעמים בני אדם אין להם מגבת או בית, לוקחים בגד ומנגבים בזה את הידיים. הגמרא אומרת מי שעושה כך קשה לשכחה. סליחה, לפעמים בן אדם שוכח דברים חשובים, בגלל שהוא לא נזהר מדברים כאלה. בגד רואים בקרקע, אסור להשאיר בגד לרצפה שידרכו עליו שירמסו אותו. לבגד יש מנעך ששומר עליו. אם אתה מבזה את הבגד, כמו אומרת, כל המבזה את הבגדים, סופו שאינו נהנה מהם, שנאמר, והמלך דוד זקן בא בימים היחסו בבגדים ולא יחם לו. דוד המלך שזי קדוש היה קודש קודשי, אצל הקדוש ברוך הוא אין מסופנים ואין שוחד. דוד המלך כל לילה בחצות היה קם ועוסק בתורה. דוד המלך היה חסיד גדול. דוד המלך היה מלך, היה נכנס לבית המדרש, הגמרא אומרת, היה יושב על הארץ על מחצלת, בזמנם לא היו יושבים על ספסלים, היו יושבים על הרצפה. היה יושב כמו תונעת, הגמרא אומרת, איך התורה מתקפלת ברצפה? ככה דוד היה יושב על הרצפה. ואנוכי תונעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כך הוא קרא לעצמו. והיו באים נשים, שואלות אותו, זה מותר, זה אסור, טהרה, טומאה, מביאות לו עופות, מביאות לו מי שפיר של יאיה בודק, זאת טהורה, זו אסורה, זה כשר, זה אסור. מלך של ישראל. אז תחשב עובר, יהיה לו איזה מזכיר, ראש משכה, שומר ראש. לא מעניין אותו היה. זה דוד. ולכן אמרו, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם. והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר אפני אדם. אדם אמר, אדם, שלושה ערבי תנים היו לנו. שסימנם אדם, ושתבות אברהם, דוד, משה. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? גם זה לא. לא עפר, לא אפר, וגם לא תולעת. אדם, זה סימנם אדם. מכאן אדם ילמד מוסר, כמה להיות בטרן, כמה להיות שפר רוח, כמה לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא ניתן לו, עם כל החסידות שלו, ומה כתוב שם בספר מלכים, ויקום דוד ויכלות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. מה היה שם? יצר הרע הגדול היה. גם לצדיקים יש יצר הרע. שאול המלך, רבותיי, צדיק גדול היה שאול. שאול היה, הגמרא אומרת עליו, בן שנה שאול במלכו, כתוב בפסוק. מה, בן שנה היה מלך? איך יכול להיות? אמרה משיבה, בלי עבון, כמו שתינוק בן שנה אין לו שום עבון, ככה שאול המלך, לא היה לו שום עבירה. שאול היה צדיק, והיה חסיד גדול, אבל נכנס לו את יצר הרע, הוא היה שונא את דוד, חשב שדוד רוצה להרוג אותו. אז היה רודף אחרי דוד להורגו. מה עשה דוד? יום אחד שאול היה במערה, נכנס דוד המלך שם, והבגד של שאול היה תלוי. רצה דוד להוכיח לשאול שאני לא שונא אותך. זה שקר שאמרו לך, לשון הרע אמרו לך עליי, שאני רוצה להרוג אותך. אני לא רוצה להרוג אותך ואני לא שונא אותך. מה עשה שאול? דוד היה בפנים בתוך המערה, מערה לפני מערה, והבגד שלו היה תלוי במערה החיצונית. בגד את דוד וקראת את כנף המעיל אשר לשאול בלט, והחזיק אחר כך את הכנף ביד וקרא לשאול מרחוק ואמר לו, תראה מה אתה אחי, אתה רץ אחרי כלב חוץ מכבודו, תראה עצמו כלב ודרכה הכלב, מה אתה רוצה ממני? תפסיק לבדוק אחריי, תראה הבגד שלך ביד שלי, אני חתכתי אותו, אתה היית ביד שלי, החלטתי להרוג אותך ואני לא רציתי, לא רוצה להרוג אותך, למה אתה רודף אותי? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, טוב עשית, אבל למה ביזית את הדגל, את המעיל הזה של שאול, המלך של ישראל, איך אתה חותך לו את המעיל? נענש שהיה זקן, ויחסו בבגדים ולא יחם בו. מכאן ראינו שאדם צריך להיזהר לכבודם של המלבושים, ולא רק הבגדים שלו, גם בגדים של אחר. שלא ינהג בהם, ינהג ביזיון. אם הבגד יתבלה, זה משהו אחר, עושים איזה סמרטוטים, היום כל הסמרטוטים בבית, מבלעי בגדים. הבגד שהוא כבר לא בשימוש, אז יש בגד שהוא לא בשימוש, מצב טוב, זה לא טוב לאחרים. היום ברוך השם, יש בהרבה ערים, יש מחסנים אזוריים, ששם מביאים בגדים משומשים, אבל זה מצב טוב. נותנים אותם לאנשים שאין להם בגדים, זה משהו אחר. אבל שהבגד נקרע, הוא כבר לא בשימוש, הוא אין מי שמשתמש בו, רוצה לעשות ממנו סמרטוט, זה דבר אחר. אבל מבגד שהוא בשימוש, לעשות ממנו בזיון, תראו, אפילו התורה שלנו מחמירה על זה ומסבירה אותה. ולמה? אם נתבונן לבותיי, רבי יתן אשיץ כותב, בגד, האותיות בגד, סמכות אחת אחרי השנייה, ב' ג' ד'. הבגד, יש פה את יצר הרע כמו שאמרנו, ולכן ציפתה אותנו התורה לגבוש תלית קטן, תלית קטן, שנאמר, והיה לכם בפיצית, תעשו להם ציצית, על כנתי בגדיהם לדורתם, לדורתם. היה לכם בפיצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. מה זה והיה לכם בפיצית, וראיתם אותו? הגמרא אומרת, שביות ובבגד יש יצר הרע, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שנשמר מיצר הרע, בגוף יש לאדם ברית, בראש ובזרוע יש לו תפילין, באוכל הוא אוכל אוכל כשר, אז הוא שומר אותו, אבל בבגדים מה? עשה הקדוש ברוך הוא ציצית, נתן לנו מצווה לעשות תלית, אז יש תלית גדול שם לובשים אותו בשעת התפילה, יש תלית קטן שהוא בבגדים, שכשאדם הולך כל היום וכל הלילה שהוא נמצא לא בשעת התפילה גם, אז יש לו תלית קטן ששומר אותו, ואז התלית הזה יש לו 8 חוטים בכל כנף, 8 חוטים ו5 קשרים ביחד זה 13. אנחנו יודעים שזה סימן טוב, אין לו לנו לומר מידות 13, זכור לנו היום תלית 13, זה המעלה של הבית. אבל אמרו רבותינו, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. לא החיצוניות של האדם היא הקובעת, אלא הפנימיות. נכון שהבגד, אמרנו בגד, בית ג' ד', יש עוד דיור, בגד בוגד, כלשון בגידה. למה הוא בוגד? מה אומרת כך? יבוא איזה אדם, ייכנס לבית הכנסת, והוא ילבש לו מדים וישים דרגות. הרי יש חנויות שמוכרים דרגות. אתה רוצה איזה דרגות שאתה רוצה? של הצבא הצרפתי, הצבא הסיני, היפני, מיקרוזיה, היום יש כל מיני מדינות שמות שמהבתי מרקחת יש לנו. אז איזה מדינה שאתה רוצה, יש אותות. יבוא אדם, ישים את כל האותות, יבוא להיכנס, אנשים יחשבו, זה מינימום, מינימום רמטכ"ל של אמריקה. אם לא יותר מזה. יחזירו לו ויחשבו מי יודע זה, אבל הוא כלום, דקל זה בוגד. שלמה המלך עליו השלום היה לו ויכוח עם חכמי ישראל מדי פעם. למה? שלמה תדעו כל החיים שלו היו סך הכל בן כמה היה? היה בן 12 שלמה המלך שמלך על ישראל, והוא מלך 40 שנה, חי 52 שנים, זה כל חייו של שלמה המלך, וחכם לפניו לא היה כמו, ואחריו לא יהיה כן, כך אומר הפסוק. זה היה שלמה. שלמה המלך כתב לנו ספר משלי, קהלת ושיר השירים, 3 ספרים הוא כתב לנו. משלי כל פסוק יש שם תורה שלמה. הוא אמר שמה במשלי, גם אביל מחריש חכם יחשב. הטיפש ייכנס לפה, אם הוא ישתוק כולם יחשבו שהוא חכם, אבל עד מתי? עד הרגע שהוא לא פתח את הפה. רגע שפתח את הפה, ויפתח השם, אז אתה יודע מה הוא אמר. אצל חכמי ישראל, אצל אמרו לו לא, אפשר להכיר אדם גם לפי הפנים ולפי הצורה החיצונית, לדעת אם הוא חכם או לא חכם. אמר להם שלמה, לא, תדעו שזה טעות. פתחו איתו חכמי ישראל, עד שיום אחד אמר להם, בהזדמנות קרובה אני אוכיח לכם שהצדק איתי. אמרו טוב, נראה. והוא לא אמר להם מתי. אחרי כמה ימים קרא לבניהו בן יהודה, שר הצבא שלו, אמר לו, בבקשה ממך לך לשוק המרכזי, שם יש פועלים שמחפשים עבודה, ספנות, בנאות, צבעות, כל מיני עבודות, חפירות באדמה, עבודות אדמה, חקלאות, חפש לי איזה אחד אבל כמה יותר גבוה יותר טוב, ועבה בעל בשר, ושיהיה לו גם אם אתה יכול גם זקן ארוך, ליכה של יום שישי של המקדש מתחצים בליכה הכי ארוכה, זה שיהיה לו זקן הכי ארוך שיש, ושים מענה, תיקח אותו לחיית. הלך, בדק, מצא, חיפש מנהון, מצא איזה הר, 2.5 מטר גובה, הר אדם, ואיזה זקן, וגם כרס גדולה הייתה לו. השיר אומר, כרס וזקן, חצי רבנן, יש כבר בטן גדולה, זה יהיה זקן גדול, וכבר מי שרואה חושב זה גאון וגאונים. عمل و کامتر حیات شدید مهر دفیل وانی روزه تو خمه شعان سیتر رو گریمه اخی افتاش بعدم شلو آیادشون حکم گریمه کرد و این رکمه به بیتنفه و دعا زه ما الیام هنبی زه اولای ایه هیرد شد משהו, צורה, עולם המלאכים, אין בעולם הזה לא עוד דבר כזה. עשה לו נעליים מיוחדות, בדימה יפה והכל יפה, קרא אותו, בא לפני שלמה. אמר, אדוני המלך, מה זכיתי שאתה מדביש אותי ככה, מספר אותי יפה? אמר לו, אני יש לי איזה עבודה, אני רוצה שתעשה לי. אמר, אדוני המלך, מה שתגיד? אמר, אתה לא צריך לעבוד, אתה רק תשב. יום אחד, אתה רק תשב. צריך הכיסא, תשב שמה, ואתה מקבל כסף. כמה חביבי אתה מקבל ליום? אמר לו איזה חמש סלעים, שקלים של אז, חמש שקלים. אמר לו, הנה חמישים, אני נותן לך מעכשיו. מה אני עושה? אמר לו, מחר אתה הולך לירושלים, ללשכת הגזית, זה מה זה לשכת הגזית, בתוך בית המקדש. היה שמה מושב הסנהדרין, הם יושבים כמו פרסה, וראש בית הסנהדרין, אב בית הדין, מפה, והנשיא מפה. וכל השבעים זקנים יושבים מולם. ומסביבם היה עוד שתי שורות של התלמידים. שבעים ושבעים. טוב, אמרנו, אתה הולך שם מחר, אבל אתה לא מדבר, לא מדבר. שותק, תעני דיבור, יודע מה זה? אמר, כן. אתה לא מדבר, ואתה מקבל, הנה 50 שקל. ואם עברת את זה בהבטחה, אתה מקבל לי עוד מתנה גדולה. אמר יום, אמר אשתו, סבבה, אנחנו יש לנו של החופש, אנחנו מסודרים השנה. כסף של החופש, של המלון, של הכל, יש לנו. מאיפה שלמה הולך נפתח? הלכת למחרת מהבוקר, אחרי תפילת שחרית, סנהדרין היו יושבים, בתענית, גם אולי יבוא אדם, נשאל אותם שאלה, שאולי להיות שפויי יין, שאולי לאכול. היו יושבים הסנהדרין, ופתאום בא השליח, אמר להם שלמה המלך, שולח לכם היום אורח. אורח חשוב. חשוב, לא חשוב. יש חשוב שהוא חשוב. אבל יש חשוב, אתם יודעים מה זה חשוב. חשוב ראשי תיבות, חרש, שוטה וקטן בישראל. זה חשוב. טוב, הגיע, צלח נכנס, הסנהדרין מסתכלים, החיים שלהם לא ראו אחד גובה כזה. איזה קדימה, איזה מצנפת. כולם נבהלו, עמדו על רגליהם דום. כל השנים. זה נכנס ישר, והשומר ראש שלו שלח אותו שלטו שלמה המלך, הוליך אותו שם, ואיזה כיסא מכובד, מעובד, הפריון, כולו עטוף זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, ושם על הכיסא. כל הסנהדרין לא ישבו, עד שלא אותו יושב בנח, אז ישבו במקומם. ישבו במקומם, אוקיי. והם מחכים שיפתח את פיו, זה בטח איזה גאון גדול הגיע היום לכאן, צריך להגיד לנו דברי תורה, תח פיך ויהיו לדבריך. איך אמר הרב חידה? היום בעבונותינו רבותיי יש בלי סוף מתחזים. אנחנו מזהירים ומזהירים ומזהירים, והציבור לא פותח את אוזניו. יש בלי סוף אנשים מתחזים. היום לא כל מי שמציג את עצמו כרב זה רב. תדעו שיש הרבה נוכלים ורמאים. אנחנו שלנו אומרים, אחד פותח בכתובות, אחד מסתכל במזוזות, אחד מסתכל בגורלות, בקלטים, בכל מיני שטויות ואבנים, אחד עושה חשבונות של שמות, מזווים זיווגים, כולם בהמות. הרב חידה כתב לנו כבר, איך אתה יודע אם הוא בן אדם שראוי או לא ראוי? אמר הרב חידה, כתוב במשנה, אם הרב דומה, זאת אומרת, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תבקשו תורה מפיו. מה אומר הרב חידה ככה? אתה רואה רב, הוא דומה למלאך, זה מלאך. לדבר עליו ככה. זה רב, אומר השם, תגיד לו שיגיד תורה. אם הוא יודע לדבר תורה, ומשות תורה מפיו, והתורה שלו היא נכונה ואמיתית, היא לא מסתרת, זה באמת חכם. אבל אם הוא לא אומר תורה, הוא רק יודע לקבל אנשים ולקשקש. זה אל יבקשו תורה מפיו. אז הוא ישב שם הזה, הם חיכו שיפתח את הפה, הם יודעים את הפטנט, אבל הוא לא פותח את הפה. קם אחד מהסנהדרין ולקח ספר תורה, ושם לו בחיכו, שקרא לספר תורה ויקרא בו, יעיין בו. זה רק על ספר תורה, הוא רמז לו שיפתח אותו. יש לפניו שולחן, הביאו לו שולחן, פתח. עכשיו הוא פתח בספר תורה והתחיל להסתכל בספר, התחיל להסתכל בספר, לעיין בו. הם חיכו, אולי הוא מחפש איזה פסוק או איזה גימטריה או ראשי תיבות או סופי תיבות, חילופי תיבות, יאללה שיחיד בה יעשה משהו, כלום. אולי תורת הדילוגים, אולי איזה, מי יודע, יגיד לנו איזה חידוש. אבל הוא סופר את פיו, ואני כחרש לא אשמע, הוא חילם, לא יפתחתי. טוב, הם מחכים, מחכים, עברה שעה, עברו שעתיים. הסנדרים ביניהם התחילו להתרחש בדברי תורה בשקט. עברו 4 שעות, נהיה צהריים, אבל הוא זכר בהתחלה ששלמה אמר לו, תעני דיבור, אבל הוא רגיל בעבודה שם שהם מחכים אין עבודה, ואני מפתפת, שטויות. אז הוא מוכן לדבר. סוף אותך, מסתכל, אני מסתכל, מסתכל בספר, עד שכמעט נהיה חור בספר תורה, מרוב שהוא המבט שלו חודר כאן. קם אחד מהסנהדרין הצעירים, אמר, אני אשאל אותו. אולי יש איזה קושייה, איזה דבר ניגש אליו. אמר הרב, רוצה להגיד איזה דבר תורה, איזה חידוש, יש לו פה איזה קושייה. אמר, כן, יש לי שאלה גדולה, מאוד מאוד מאוד. אם אתה תפתור לי אותה, אוי, מה אני אתן לך? ממש שאלה. אמר, תראה, פה יש כל מיני ציורים. הוא חשב, זה אולי מפת הכבישים של מדינת ישראל, או שם איזה מפה של משרד השיכון, אותיות. הוא לא ראה אותיות בחיים שלו, לא יודע א', לא יודע ב'. אמר, פה יש ציורים מאוד יפים. אבל יש כמה ציורים באמצע, ריבועים סתומים, זה המם סתומה, והמם. יש לי שאלה גדולה מאוד, מה השאלה? איך הלבן נכנס בפנים? זה סגור, הדיו, הכל סגור מדיו מסביב. איך נכנס לבן בפנים? זה שמע את זה, אמר, וואו, אמר להם סנהדרין, שלמה המלך צחק עלינו, צחק עלינו. זה עד הרגע, חשבתי אותו, גאון הגאונים. עכשיו תשמעו מה הוא אומר, הוא אומר איך המם סתומה והסמך יש בפנים קלף לבן, איך זה נכנס הלבן? אמרו לו, גם לבית בחריש, חכני השם. במנחה הבא שלמה להתפלל, איך הם קיבלו את פניו? אמרו לו, גם לבית בחריש, חכני השם. וכאן למדנו שהדיבור הוא המפתח של האדם. אבל מה למדנו מכאן? שהדגל הוא נקרא בוגד. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לא הדגל הוא הקובע. לא אמר הרב חידה על השלום, והנסע לטול מסביון הרב חידה. ישב שם כמה שנים טובות. והיה יושב שם בליל שבועות יושבים לומדים תורה חכמים, פתאום נכנס איזה זקן אחד, יחף. יחף עם סנדלים, ברגליים שלו ככה מלאות פצעים, מהקור מקולף. קשה כזה, ויש בוץ על הציפורדיים שלו, נכנס, כולם עמדו, והרב חידה לא כל כך התפעל, ההופעה שלו בכלל מאוד פשוטה, הייתה בגדים מאוד מאוד פשוטים, וישב שם, שם את הרגליים שלו על הספסל, והרב חידה זז קצת, שאולי יגע לו ברגל, יתנף אותו, הרגליים שלו מרוחקות בעפר, עד קצת ככה, שומר ממנו קצת מרחק, לא, תאר לו איזה מסכן אחד הוא. פתאום למדו שם איזה משנה, והוא לא ספר ביד. פתאום מישהו שאל שאלה, והאיש הזה שבא ככה היה לבוש, פתח את פיו והמתיר חידושים, קושיות, תירוצים, פלפולים, עד שכולם הרב חידה עצמו, לא יכלת לסבול רגע. תפס אותו 24 שעות, לא עזב אותו. עמד לידו כל השאלות שהיו לו שאל. תוצא איך ההופעה החיצונית לא תמיד קובעת, אבל מכאן עמדנו, שאדם צריך לכבד את הבריאים. עוד הלכה יש רבותיי. הגמרא אומרת על שבת קודש, צריך מאוד מאוד להיזהר בשבת. כל יהודי חייב לייחד לו בגדים מיוחדים לשבת. לא שיש לו למשל איזה חולצות יותר טובות, חולצות פחות טובות, שפעם לובש את זה, פעם לובש את זה, אין. צריך שיהיה בגד של שבת. אם יש לו 10 חליפות לשבת, עוד יותר טוב, שיהיה לו 20 גם. אבל מה הכוונה מיוחד לשבת? רבנו הרי אומר שלא ילבש אותו בחול, שום בגד של שבת לא ילבש בחול. אלא אם כן הוא הולך למשל לאיזה חתונה, או יש איזה אירוע, או אירוע חגיגי, זה משהו אחר. אבל בסתם יום של חול לא ילבש אדם בגד של שבת. והוא הדין גם להפך, שבשבת לא יעלה עליו שום בגד של חול, חוץ מהבגדים הפנימיים. אנחנו לא מדברים על בגדים פנימיים, כי אלה לא נראים, מדברים על הבגדים החיצוניים, חולצה, חוצונת, צמלה, מכנסיים, מעיל, זקט, בגדים חיצוניים, שאדם יהיה לא בגד מיוחד לשבת. אם אדם ינסה את זה, כמה כבוד יהיה לו בעושר בעולם הזה ובעולם הבא. מי לנו גדול מיוסף מוביל שבת? מה הגמרא מספרת לנו עליו? שהיה מכבד את השבת, כמה היה מכבד אותה. חלק מכבוד שבת, רבותיי, זה בגדים, שנאמר, וכי בדתו מעשות דרכיך, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. הגמרא אומרת, למדנו עוד דבר, את ההלכה הזאת למדנו ברות. רות הייתה גויה, מבינה. רות המואביה, בועז שמדבר איתה, מה אומר לה? תבוא לגורן, ללילה. אמר לה, ורחץ בסך, ושם צמדותייך עלייך. הוא אומר לה, ושם צמדותייך עלייך. אמרה אומרת, מה זה ושם צמדותייך עלייך? מה אם תבוא בליסקות צמדה? מה פירוש לשימי צמדה? אלא הכוונה, אמר לה, בועז, תחליפי את הסמדה משל חול ושל שבת. מכאן למדנו, אומרת אדמרה, שצריך שיהיה לו לאדם בגד אחד מיוחד לחול ובגד מיוחד לשבת. בחג, יום טוב, בהלכה, צריך שיהיה לו בגד יותר חשוב משבת. אז זה כבר לפחות שלוש חליפות צריך. יש לו בגד של חול. יש לו בגד לשבת, ועוד בגד יותר יקר שהוא שומר את זה להזדמנות חגיגיות, זה ביום טוב, כמו ראש השנה, ונקרא יום טוב, יום הכיפורים, חגים, עוד פעם מתקרבים החגים. אדם צריך לדאוג לכבד את החגים. כשאדם מכבד את המועדים, הקדוש ברוך הוא נותן לו כפול. רבנו חיים בלאג'י כותב, מועד נותן לאדם כפול ממה שצריך. איפה הראיה? למדנו את זה פעם. מועד מן, ועין דלת. מן, גימטריה 40. ו-6. עין 70 בדלת 4, הרי 80. אם אתה מוציא מהם, אתה מוציא 40, השם ייתן לך 80. חגים, כמה שאדם מוציא עליהם, יקבל כפול. היום אומרים הפוך, אומרים, תקנה עכשיו, תשלם באוקטובר. שכחו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תקנה ואני אשלם. ככה צריך לשלם. אתה תקנה מועד, מה שאתה מוציא, זה לא מכלל ההוצאות שנקבע מראש השנה. זה מעט השם יתברך, הוא משתבח שמו, הוא נותן לאדם בגד, הוא נותן לאדם הוצאות, הוא נותן הכל. אנחנו רואים גם שבגד חשוב, אפילו הנפטרים כתוב, נותנים להם בגד משלהם. הנפטרים לא עלינו, עושים להם תכריכים. מראה אומרת, עד זמן רבן גמליאל, היו, התכריכתם היו מקדישים אותו את הבגדים שלו. כן, בגדים הכי יפים שלו, אחרי שלא חצים אותו, מרגישים אותו, מוצאים אותו כך. אז העניים היו מתביישים. למה? היה להם בגדים, בגדים, סמכותים. ואם הוא היה חולה שכב בבית 10 שנים, 15 שנה, אז היו העניים מתביישים. מה הם עושים העניים? הגמרא אומרת, היו מוצאים את המתים וזורקים אותם ברחוב ליד החברה קדישא ובורחים. מתביישים. בא רבן גמליאל ותיקן שלא יוצאים, לא יקברו שום מת עם בגדים, אלא עם תכריכים. זה דבר הכי פשוט. ואמר, ממי יתחילו ממנו? הוא הראשון נפטר, הוא ציפה שככה יעשו, אחריו כולם עשו כך. אבל מה העניין של הבגד? וכאן רואים רבותיי את הרוחניות שיש בבגד. בבגד אמרנו שיש דבר רוחני, לכן אסור לדרוש שני בגדים, אחד בתוך השני. עכשיו לפעמים בחורף זה מצוי הרבה. בחורף, כשאדם בא הביתה, יש לו מעין גשם בסוודר, הוא פותח את שתיהם, מוריד, ואחר כך הם אחד בתוך השנים, הוא מכניס את היד, כתוב זה לא טוב, זה קשה לשכחה, למה? בכל בגד, רבותיי, יש לו מלאך שלו. בכל בגד יש לו מלאך שלו. אתה לובש את החולצה, יש לו מלאך שלו. אחר כך אתה לובש את הסוודר, אתה לובש את המעיל, יש לו מלאך שלו. אם אתה לובש אחד בתוך השנים, לא טוב. אז אין שמירה. ואיפה ראיה? באמת, קוברים מת עם תכריכים. שמה קוברים אותם עם תכריכים? תגידי, אחרי שבוע, תכריכים האלה מתעפשים, נרקבים, אין חלום שם. אז מה, כשמה אתה קובר אותם עם תכריכים? הגמרא אומרת, עתידים צדיקים לקום בלבושיהם כרחומר מחיטה. החיטה הזאת, חיטה, אתה לוקח חיטה, אתה זורע, אתה זורע באדמה חיטה, יש לה איזה קליפה? לא. יש לה איזה מטבוש? לא. ככה חיטה, אתה קובר אותה ערומה. מה היא מוציאה אחר כך? שיבולת? מה יוצא מהשיבולת? אוף, כמה לבושים, קש וטבל וסובין וקליפה, ואתה רואה איזה בקמה, זה גובה של בן אדם כמו עץ, כמה חיטים, מאות חיטים יש מחיטה אחת, אין קליפות ואין גלים, שקוברים את זה כמו זורעים אותו באדמה, הוא אחר כך צומח. איפה אנחנו אומרים את תחיית המתים? בתפילה. אתה גיבור לעולם השם, מחיים מתים, עד הרב ראשי המוריד הדל, חלקי חיים וחסד, מחיים מתים ברמים רבים. כשאתה אומר לחלקי חיים וחסד, מיד אחרי זה מחיים מתים ברמים רבים. כמו האוכל, האוכל, אתה זורע גרעין באדמה, ומוציא עד שלם עם קליפות, עם עלים, עם ענפים, עם כל מה שיש. כך גם האמת שיוצא, הוא יוצא עם כל הבגדים שלו. אפילו שהבגד שלו נרקב, אפילו שהגוף שלו נרקב, הרוחניות לא נתקדת. לפי שלנו ראייה, מסרת ראש השנה, אמרה אומרת, שבראש השנה גוזרים בשמיים מה יהיה השנה. יהיה גשם, לא יהיה גשם, יהיה מלחמות, לא עלינו, מה יהיה גזרות טובות, חלילה לא. הכל בלב ראש השנה דנים בשמיים. היה איש אחד נתן דינר לעני בערב ראש השנה. דינר זהב נתן לעני. אשתו שמע, רגזה עליו, אמר לו, כסף של צדקה יש לך, של הוצאות הבית? לא, נראה ואיתו כדלה אותו, ומעשה ברח, בגלל ראש השנה, נענו נהיה זענן עליה, ברח ממנה, הלך איפה ישן? בבית הקברות. סתם בבית הקברות. באמצע הלילה הוא שומע את הרדים מדברים אחד עם השני. אחד מת אומר השני, בואו נעלה למעלה, נראה מדענים היום, מה יהיה בראש השנה. אז היו שתי נשים מדברות ביניהם. אז אחת אומרת השנייה, אומרת כן. אמרו לו חברה השנייה, היא אמרה, לא, אני לא יכולה לעלות, הייתה צעירה. למה? אני קבורה עם החצרת. לא היה אמא שלה, לא היה לה כסף, ענייה הייתה. אז עצפה אותה באיזה מחצרת של קנים, וקברה אותה באדמה. אז המחצרת נרקבה מזמן. אז אני קבורה עם החצרת, זאת אומרת, יש תמונה של האדם, איך קוברים אותו, זה נשאר נצחי, עד תחיית המתים. ואז ירדה, ירדה, נשמה, סיפרה מה יהיה השנה, והוא עשה מה שאמרו, והצליח, זרה את השדה, גמרא אומרת, ושכל העולם לא הצליח, ורק שלא הצליח, שנה הבאה כבר, בלי לתקות את עם אשתו, הוא הלך ישיר לישון בבית הקברות, הוא הזמין שם חדר במלון. ואז הוא ישן שם, שמע הפוך, עשה מה שאמרו, והצליח עוד פעם. שאלה אותו אשתו, למה כולם כבר שנתיים הפסידו ואתה מצליח? אמר לה, שחצי גלי דרך אחד, כך וכך היה סיפור, וזה וזה, ואגב אמר לה, תודה, שזאת הבת של השכנה, היא קברו אותה עם מחצלת בבית אחרים. אמר לה, אשתו, בסדר. אחרי חודש אשתו רבה איתה על הגג, מה יהיה, מה לא יהיה. אמרה לה, יהי רצון, ישנה, יהיה לך מה שיש לבת שלך. כמו שהבת שלך נקברה בלי תחריכים, גם את תקברי בלי תחריכים. ככה כאלה לא. שנה שלישית, הוא הלך עוד הפעם, אמרה לה, בואי נעלה, אמרה, אל תדברי, כבר החיים מרגלגים עלינו. צוחקים עלינו שם, לא רוצה אל תדברי שלא ישמעו כלום. אז מה למדנו מפה? למדנו שהמת, קובר אותו עם תחיתים, איך שחברת אותו? ככה אותו צורה, עם אותו צורה הוא עולה למעלה. למה? לבגד, רבותיי, יש לבגד צורה, לבגד יש מראה חיצוני, יש לו גם מראה פנימי, יש לו אור מקיף שלו. לכן הבגדים צריך להיזהר בכבודם, צריך להיזהר גם בקדושתם. כמו שאמרנו, שלא לעשות איזה מלאכה בזויה או תשמיש של ביזיון, חס ושלום מהבגד. לא, מה זאת רבותיי? אנחנו נמצאים אומנם בתוך הקיץ, אבל לפני חודש אלול. כמה צריך להיזהר על שאדם יהיה לבוש כמו שצריך. כיפה על הראש, שהכיפה תיראה מכל הצדדים. אחרת אם אדם מתפלל עם כיפה קטנטונת, הוא לא יוצא את החובה. זה כמו שלא כיסה את הראש. שיעור כיסוי הראש צריך להיות ככתוב בהלכה, שיראו את הכיפה מכל צד. אבל אם יש לו איזה הרים וגבעות של שערות ויש שם באיזה צד אחד הכיפה ולא רואים, אז זה לא טוב. יש דין כשליח ציבור, שליח ציבור מה צריך להיות? אסור שיעלה שליח ציבור עם שרבולים קצרים להתפלל. המראה אומרת מה נכתיב? בגוי נבל אחיסיהם אלו בני ברבריה ומרתניה, זה הברברים ומראים אותניה. ככה יוצא שמהלכים חצאי עמומים בשוק נקראים גוי נבל, שאין לך משוקה צום תואר בפני הקדוש ברוך הוא למי שאינו מהלך בבגדים. כמה בגדים זה חשובים, כמה אדם צריך לשמור בגדים, כמה אדם צריך להיזהר, ויותר השליח ציבור. שליח ציבור אסור שיעלה בלי גרביים. פעמים בקיץ שליח ציבור עולה עם סנדלים, ואז אין לו גרביים. אין לנו בעיה נגד אדם כזה, אבל שליח ציבור לא יכול להיות. כמו שעורך דין לא יכול לעמוד בבית המשפט מול שופט בבגדים כאלה, הוא עומד שם עם הגלימה שלו, לפני שופט שהוא בשר ודם, ואני לא יודע גם אם היום השופטים יקראים בכלל בשר ודם. נניח את זה לזמן אחר. אבל זה אתה לובש גלימה, ואתה כתקידה, ויש כבודו, ועומד לפניו, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. כן, מאוד צריך להיזהר בזה. לפחות אם אנחנו רוצים, אנחנו נמצאים ממחר 40 יום לפני ראש השנה, רבותיי, היום גדול. י"ט באב, 40 יום, נוהגים לעשות התרת נדרים ראשונה. למה? לפעמים אדם עושה עבירה, שאותה עבירה נגזר עליו ש-40 יום תחילתו לא תעלה. אז אנחנו חייבים, החל ממחר, לעשות תשובה, ולכן עושים התרה. ממחר בערב עושים התרת נדרים. למה? שאם חס ושלום יש לנו איזה חוב, עושים עמד ראש השנה, ראש שנה נכתבים, ושוב עושים בראש חודש אלול 40 יום לפני יום הכיפורים, ושוב עושים בערב ראש השנה, ושוב עושים בערב יום הכיפורים. אבל צריך להתחיל למתי זריזים מקדימים 40 יום לפני ראש השנה, כדי שהתפילה תעלה למעלה. שליח ציבור צריך שיהיה להקפיד, לפחות בימים האלה, להקפיד שהכיסוי ראש יהיה כמו שצריך. שאם אין לו כיסוי ראש, יש תליתות, ברוך השם, בכל בית הכנסת יש תלית. שיקח תלית, יפעטף על הזרועות ועל הראש. עכשיו, אם יש לו סנדלים, אין לו גרביים, שלא יעמד, לא יעמד. אין חיוב לאדם שיש לו איזה מת, חושבים היום שאם יש מת, אז צריך להיות חזן. לא כתוב שצריך להיות חזן. להגיד קדיש, מספיק. מותר לו להגיד קדיש, גם אם הוא עם סנדלים. אבל לעלות שליח ציבור, שליח ציבור זה פרקליט של כל הציבור. זה האיש שמייצג אותנו כעת בתחינה. איך אתה יכול לתת ככה מעשה דבר כזה? לכן לפחות לפחות בבותיי. בימים האלה, זה האמת, ההלכה היא כל השנה, היא תופסת כל השנה. אבל בימים האלה, החל ממחר, אנחנו 40 יום לפני ראש השנה, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. עכשיו, ביקשו ממני רבותיי להודיע, בעוד שתי שבתות, בדלת אלול, אנחנו עושים שבת מיוחדת במינה באשקלון בבית מלון שאול המלך. בית מלון מוכשר גלת, חלק בית יוסף. אנחנו נהיה שם החל מיום שישי ב-3 אחר הצהריים. כל מי שרוצה, יש מספר מצומצם של חדרים. אנחנו רוצים שזה יהיה שבת מיוחדת לאנשים שלנו, באווירה משפחתית. יהיו שיעורי תורה במשך כל השבת, גם לנשים, גם לילדים, גם למבוגרים. ויהיו חזנים גם כן מיוחדים, שבת מיוחדת במינה, כולל מוצאי שבת, גם כן לרבי מלכה. כל מי שרוצה, אז בבקשה להירשם כבר היום, ויש גם מספרי טלפונים בחוץ, יש שם דפים, מי שרוצה שיודיע לנו תוך ימים אחדים, כי הרשימה כבר עומדת להיסגר, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו, יבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.